שלום לנו. אנחנו התחלנו את פרק ג', אז אני אחזור בכמה מילים על המקום שהיינו בו בחיתום של הפרק הקודם. אני מזכיר, אסתר נבחרה להיות המלכה, האישה מספר אחת. אנחנו ראינו ש כן, יחד עם הבחירה הזאת והשמחה, ההתעלות, או איך שנגדיר את זה, שהייתה לאחשוורוש, אנחנו ראינו אותו ממשיך במלאכת קיבוץ הבתולות, ויקבץ בתולות שנית. ושאלנו מה פשר הדבר, והתשובה הייתה חזרה למקום שבו נתון אחשוורוש, כמי שאיננו מאמין באיש, כמי שנכווה פעם אחת ברותחין ולא רוצה להיחוות עוד פעם, והוא דואג ליצור איזה אמון באישה הזאת ולהיות מחויב למקום הזה. אז הוא משדר לה איזשהו שדר ברור, תדעי לך שמקומך ומעמדך איננו בידיים שלך, הוא תלוי, והוא תלוי. ובצורה הזאת בעצם הוא מחזיק אותה שלא תמרוד, שלא יקרה דבר דומה למה שקרה לו פעם אחת. וראינו איך היא מפנימה את העובדה הזאת, ומה עושה מרדכי. מרדכי יושב בשער המלך, והיא עוד יותר ככה שומרת על סודה, מתוך הזדהות, חוזר משהו מאוד טוב בינה לבין מרדכי. בימים ההם, אני רוצה לחזור איתכם רגע לפרק ב', פסוק כ"א, שימו לב. בימים ההם, ומרדכי יושב בשער המלך, ואז הסיפור על בקתן ותרש. אני שואל, אפשר היה לנסח אחרת את הסיפור? בואו אני אציע ניסוח. בימים ההם, קצף בקתן ותרש שני סריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויוודע הדבר למרדכי, היושב בשער המלך, ויגד לאסתר המלכה. מה אתם אומרים? מה חסר? הבנתם את היושב בשער המלך, תכתוב תוך כדי תיאורו של מרדכי. זאת אומרת, כן, לתאר את הסיפור, מרדכי מגיב, ויוודע הדבר למרדכי. ואגב זה, היושב בשער המלך, מדוע לפצל את מרדכי פעמיים? לתאר אותו יושב בשער המלך, לתאר את המרידה, והנה מרדכי מגיב. מה פשר הפיצול הזה? אז התשובה, הנושא זה מרדכי. הנושא זה לא פקתן ותרש. הנושא הוא מרדכי היושב בשער המלך. ומדוע מרדכי היושב בשער המלך הוא הנושא? זה בדיוק התיאור של מרדכי היושב בשער המלך ותומך באסתר המלכה. ובצורה הזאת אנחנו מעצימים את את החיבור הזה ביניהם, את השילוב הזה ביניהם. ואנחנו רואים שיש כאן צמד, היא מבפנים והוא מבחוץ. הוא מבחוץ מעצים אותה והיגד לאסתר המלכה. והיא מבפנים מעצימה אותו, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. והם משדרים משהו למלך. כבוד המלך, הנה, תראה, יש אנשים טובים בממלכה. יש אנשים נאמנים בממלכה, נותנים לך מתנה. ומה עושה המלך עם המתנה הזאת? הוא לא יודע מה לעשות איתה. היא לא מתאימה, היא לא מתחברת לשום דבר. אין לו כלים להכיל אמון. ולכן אמרנו, התשובה, התגובה היא, היא התעלמות מצד אחד, אבל הכל בתארים, בתיאור פסיבי, ויבוקש הדבר. לא, ויעס המלך כדבר ממוכן, או משהו שהוא לוקח עליו אחריות, ויבוקש הדבר, וימצא, ויתעלו מאליהם, כמו מאליהם. אין פה כתובת, אין פה הובלה, אין פה נוכחות של המלך בעובדה, בתיאור הזה. ושימו לב, בעצם השלב הזה הוא שלב שאתה שואל מה, רגע, קרה פה משהו מאוד מאוד חמור, ומה השאלה המתבקשת? כבוד המלך, דחית את אסתר ואת מרדכי, אבל אתה חייב לתת מענה למציאות. אנשים ש אמורים להיות המגנים, השומרים, המסננים, שומרי הסף שלא ייכנסו למלך, הם ביקשו להרוג אותך. מבחינת מלך שמבסס את שלטונו, כשבט המלך על כיסא מלכותו, זה אירוע אולי הקשה מכל. ניסיון ההתנגשות בחייו, ואנחנו, עוד לפני שקוראים את הפסוקים, מצפים לראות מה? התמודדות, תגובה, נכון? המלך חייב לתת מענה לצורך כל כך משמעותי, כפי שראינו. טוב, אז בואו נראה מה עושה המלך. אחר הדברים האלה, איזה דברים? האלה. במעגל הראשון, ניסיון ההתנגשות, ואולי במעגל הרחב יותר, המלך המבסס את שלטונו. ובינתיים קשה לא לעשות את הדבר הזה. אז אם כן, אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדתה האגגי, וינשאהו, וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו. אני שואל, מה הקשר? ועל פניו, בואו נראה מהו הפרופיל ומהו בעצם פשר הסיפור הזה של גידל המלך אחשוורוש את המן. שימו לב, קודם כל, המלך יוזם, עושה דבר בלי להתייעץ. ראינו אותו עד כה מתייעץ או שומע את הצעת הנערים. ראינו אותו מתמודד עם הסיפור של ושתי, יש לו יועצים, שהוא נועץ, היושבים ראשונה במלכות. היה כאן סיפור של בקטן ותרש, אני שואל את המלך, כבוד המלך אחשוורוש, עם מי אתה מתייעץ? ומה התשובה שלו תהיה? אין לי מי להתייעץ. למה אין לך עם מי להתייעץ? כי התברר שאנשים הקרובים אליי, מה עושים? מורדים בי, מבקשים להרוג אותי. אז עם מי אני אתייעץ? זאת אומרת, ברגע שיש מרידה במעגל הקרוב למלך, בראש ובראשונה בעיית אמון קשה. כי הוא התייעץ עם מישהו, והמישהו הזה הוא המתנקש הבא, אז מה עשית? על פניו, המלך יוזם מהלך מעצמו. שימו לב, אם ראינו לפני כן, ויבוקש, וימצא, ויתלו, ויכתב, ביחס לאירוע הקודם, כאן גידל המלך אחשוורוש את המן, וינשאהו, וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו. כי כן ציווה לו המלך, שכולם השתחוו לו. שמים לב, המלך לוקח את מושכות ההנהגה ומוביל פה איזה דבר בהובלה אישית. אנחנו כבר, אני חושב שקשה לא לראות את הקשר בין האירוע שקרה לבין מה שעומד להתרחש בה, צורה שבה הוא מוביל את הדברים, אבל מעבר לצורה שבה הוא מוביל את הדברים, בואו נראה בעצם מה הוא עושה. המלך לוקח... מה?
מה זה גידל?
נכון. גידל, כן, כן, גידל בעבר. אחר הדברים האלה, המלך מסמן אדם, המן בן המדתה הגגי, הוא מגדל אותו. הביטוי גידל הוא באמת מיוחד קצת, נכון? מה זאת אומרת גידל?
נראה לי שזה עניין ש...
מה?
הוא לא יכול לגדל בן אדם, הוא גדל מעצמו.
כן, הוא גדל מעצמו אם אתה... השאלה למה אתה מתכוון, מה זה גדל? אם הכוונה להתפתחות האישית, לגובהו של האדם, אתה צודק. אבל אם לגדל אותו, זאת אומרת, לגדל אותו ולהפוך אותו להיות גדול בממלכה, להקנות לו סמכויות, להעדיף אותו ביחס לאחרים, כמו שאנחנו רואים כאן, אז יש פה כן לתת לו גדלות, לגדל אותו, לתת לו גדולה אולי. ואז אתה בעצם רואה שמה, שאחשוורוש באופן אישי דואג להקפיץ את האיש הזה למעלה. ואני חושב שהביטויים גידל, וינשאהו, וישם את כיסאו, או מאוחר יותר, כי כן ציווה לו המלך, כל אלו מצביעים על הובלה אישית שבעצם מייצרת גם תלות. ברגע שאתה לוקח מישהו ואתה מגדל אותו, אז הוא גדול, למה? בגללך. ומה יהיה ברגע שתחליט שהוא לא יהיה גדול? אז הוא לא יהיה גדול. נכון? זאת אומרת, כשאתה מגדל מישהו, אז הגדולה שלו היא תלויה בו, ואנחנו תכף נראה באמת שהמיקוד הזה הוא קיים. אני שואל, המן, מה התפקיד שלך? לא כתוב, ועל פניו יש פה מישהו שמעמדו הוא הנושא, וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו. מישהו שלקחו אותו על פניו ממקום נמוך, חזל יגידו במדרש, יש מדרש שאומר שזה ממוכן, שהוא היה בעצם האחרון ברשימה שם, והופ, מקפיץ אותו לראש הרשימה, אבל לא בהכרח זה זיהוי היסטורי, אפילו הגיוני לומר שזה לא זיהוי היסטורי, אלא איזשהו זיהוי מושגי בשיטה, בדרך, ואנחנו עוד נגיע, אפשר שנקרוך את השניים האלה, אבל בכל אופן, אם כן וישם, אז הוא מנסה אותו וישם את כיסאו מעל כל השרים, אין לו תפקיד מוגדר, אבל המלך הקפיץ אותו למעלה, הוא בדיוק כמו אדם שאתה עשית והעלית אותו למעלה, והוא תלוי בך, המן תלוי במלך, בכל קנה מידה, תלוי במלך מצוין, זו השיטה. אנחנו רואים גם אסתר תלויה במלך, כי אם הוא לא תלוי במלך, הוא יעשה מה שהוא רוצה, הוא לא תלוי בי. ומניין לי מה יהיה בליבו, מניין לי מה הוא ירצה. המלך לא בונה מערכת של תקשורת ודיבור וקשר ואמון, ולכן הכל בסופו של דבר צריך להיות מוחזק בכוח, באינטרסים, באיזושהי שיטה שבה אני מחזיק את האנשים אצלי.
יש סיבה שמופיע דרכת המן ולא משהו אחר?
מסתבר שכן. תראו, הייחוס שלו פה, המן בן המדתה האגגי. זאת אומרת, כן, יש לו משפחה והוא אגגי, ופה בהיבט הזה, בסופו של דבר, חזל קושרים את האיש הזה לעמלק, וקושרים פה את שאול בן קיש מצד אחד, ואגג מלך עמלק, וכאן, לאחר הרבה דורות, מרדכי וכו' וכו', שמגיע לקיש איש ימיני, עם המן שהוא מזרע אגג, יוצרים את הזיקה הזאת, גם אם היא לא בהכרח היסטורית, פיזית, מבחינה רעיונית, היא קיימת, ואנחנו עוד נדבר עליה. אם קושרים, מה?
המן עוד לא ידוע בתור שאני אסתרק, בתור... בינתיים, לכאורה אין הבדל בין המן לשאר השרים. יש סיבה שמגיד לעם ש...
לא קשור לשנאת ישראל פה. זה קשור... אם כבר זה קשור, אני חשבתי לאיזושהי תכונה... תכונה שקיימת, תראה, מה שצריך בעצם, כשאתה רוצה אדם שהוא יעבוד בשבילך, אחד ה, בצורה הזאת של עבודה, אולי אחד ה, אחת התכונות החשובות, זה שהוא לא סופר אף אחד, לא מחויב לשום דבר, מחויב למלך. ומה הם גבולות הגזרה שלו? אין לו גבולות הגזרה. זאת אומרת, מה שצריך הוא יעשה. מישהו שמסוגל לחצות את כל הקווים בלשון הישראלית של היום, אין לו את ריבונו של עולם, אין לו אלוהים. אין לו, הוא יעשה. ובמובן הזה, אני חושב שההיסטוריה של עמלק היא באמת כזאת. ההיסטוריה של עמלק זה עם שבספר דברים, זכור את אשר עשה לך עמלק, אתם יוצאים ממצרים. כן, אתם בדרך... אתם נכשלים. עכשיו יצאתם בצאתכם ממצרים, עם של עבדים שעכשיו יוצא, והוא כן מנצל את הרגע, כן, ויזנב בך כל הנכשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים, אולי הוא לא ירא אלוהים, וכל התיאורים הללו לעם שלא מחויב לשום דבר. ואפשר לראות את עמלק, זה תמונה היסטורית רחבה יותר, בהרבה נקודות במקרא שבהן עמלק מגלמים חוסר מחויבות לחוקים הכי בסיסיים של העולם, לחוקים הכי בסיסיים של המוסר. הרבה פעמים שואלים, איך מסתדרת החובה להרוג את עמלק עם המציאות המוסרית? זו סוגיה, לא חושב שכרגע נכון להרחיב בה, אבל אני חושב שהתשובה היא לא רק ש... זאת אומרת, זו סוגיה מוסרית בראש ובראשונה. לפחות הפרשייה בספר דברים, זכור את אשר עשה לך עמלק, תזכור את ההתנהגות השפלה שלו. אשר קרחה, בלי סיבה, שאתה עייף ויגיע, ולא ירא אלוהים, הוא או אתה בחולשתך, והיה בהניח אדוני אלוהיך לך מכל אויביך מסביב, בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. מה הקשר בין והיה בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך לבין מחיית עמלק? ממתי מחיית עמלק היא תלויה בזמן? חשבתם פעם? והיה בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב, זה לא חובה תמידית. אין מצווה בסיטואציה רגילה, יש פה שני דברים. קודם כל, כל הפרשה בלשון יחיד. זכור את אשר עשה לך למי? לעם, כעם. זה לא מצווה עליי, אני רואה זה עמלקי, השמדה של אנשים. בפשוטו של מקרא, זה לשון יחיד, וכמו שאומר הרמב״ם ועוד ראשונים, שהמצווה היא על המלך, על הקהל, על הציבור, לא על היחיד. זה לא חובה פרטית. כשאתם ישות, כישות אתם נלחמים. ומהו העיתוי למלחמה? בהניח השם אלוהיך. מה זה בהניח? תוך כדי שהוא מניח. תוך כדי שהקדוש ברוך הוא מניח לך מכל אויביך מסביב. ומתי הדבר הזה קורה? כשיש לך מדינה, ואתה כבר מתחיל לשחק במשחק, במגרש הגדול של עמים אחרים, ואתה אולי עושה סדר עולמי, והקדוש ברוך הוא מניח לך מכל אויביך, זאת אומרת, העמים כבר פורקים את נשקם, ומשהו מתפייס בינינו לבין העולם, והשפעתנו בעולם הולכת וגדלה, והניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב, תדע לך שהעם הזה שלא מקבל עליו את הבסיסים, את הבסיס שהאנושות עומדת אליו, את החוקים הכי בסיסיים של חברה, של מוסר, של קיומו של עולם, והם אשר קרחה בדרך, ויזנב בך נכשלים אחריך, אתה יהיה ויגע, והוא לא ירא אלוהים. ברמה הכי בסיסית, אז בבקשה, כשאתה צועד קדימה, ומצעיד את העולם קדימה, שהם לא יהיו שם. כי אם הם יהיו שם, העולם לא ילך לשום מקום. הדיבור פה הוא דיבור מוסרי. איך זה הגיע, לאן שהגיע המצווה הזאת, זו שאלה מאוד גדולה. אני לא רוצה כרגע לגעת בה, אבל כל מי שקורא את הפסוקים האלה פה, זה לא השמדה של עם, זה מלחמה של מלך ברשע העולמי. ממש כמו שארצות הברית נלחמה בסדאם חוסיין, נניח שהייתה עושה את הדבר הזה לשם שמיים וממש בשיקול נקי, אז בדיוק כמו שארצות הברית יוצאת למלחמה על סדאם חוסיין, כך בעצם הבסיס והתיאור, תקראו את הפסוקים, תראו שהסיפור הוא כזה. אבל לכל זה הגענו, תוך כדי שאנחנו רוצים לומר, שהאיש הזה, אולי, אם אנחנו קושרים אותו, אולי פיזית ואולי רעיונית, לאגג, לעמלק, אז באמת מבחינתו של המלך זה האיש המתאים. האיש הנכון במקום הנכון, כי המלך צריך מישהו שבלי להתבלבל יעשה את מה שצריך, כי השורה התחתונה זה התפוקה. והתפוקה היא כשבת המלך על כיסא ממלכתו. על כיסא ממלכתו. הוא יכול לבגוד, אבל זהו. הוא יכול לבגוד, אבל בשביל זה הוא תלוי בו. גידל המלך. זה מישהו שאין לו משל עצמו, אז הוא בידיים שלך. ובסופו של דבר, ההכרעה שהיתרון גדול על חיסרון. אין דבר שהוא ביטוח 100%. אבל אחרי הכל זה תואם לקונספציה. לקחת בן אדם שנמצא למטה, להקפיץ אותו למעלה, כולו תלוי בי. האיש הזה אין לו חשוב משל עצמו, כי כן ציווה לו המלך. עוד מעט נראה, מדוע אתה עובר על מצוות המלך? הנושא לא להשתחוות לאמן, אף אחד לא מדבר עליו. מדוע אתה עובר על מצוות המלך? זאת אומרת, המלך ציווה לתת לאיש הזה כבוד, והעובדה הזאת היא מייצרת תלות, ותלות זה שם הסיפור. כך המלך בונה את הנאמנויות סביבו, על ידי האיום הזה, התמידי הזה, והנה הוא קיים פה.
הוא לא מקפיד את הגשר לממלכה
שלו,
הוא לא מקפיד להכניס אנשים מהעם שלו, מפרס,
לא, לא רואים, רואים שהסיפור הוא משוחרר. הסיפור של הזהויות, יש איזושהי ליברליות באופן כללי במלכי פרס, השתייה כדת, אין אונס, דיברנו כבר על הנטייה הזאת הכוללת שהייתה, ואני חושב שגם פה לא רואים דבר כזה, לפחות זה לא מהווה נושא. טוב, בואו נמשיך. אם כן, אז אם כן האיש הזה, מקפיצים אותו למעלה, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך, קוראים ומשתחווים לאמן. כי כן ציווה לו המלך. שימו לב, למה בשער המלך? איפה ראינו את שער המלך לפני רגע? מרדכי יושב בשער המלך, ושם הוא עצר את ה... נכון? מהמקום ההוא של שער המלך, הוא זיהה את בקטן ותרש ועצר את המרידה במלך. אז הנה עוד סימן שפה זה שם הסיפור. זאת אומרת, כל עבדי המלך באותו מקום ששם נתפס הסיפור, אולי הצומת בממלכה, שם אני שם את המן, וכולם שם במרחב הזה, ואז יש לי בן אדם מטעמי ששולט כל הזמן במציאות. שולט בחומר כל הזמן, כולם חולקים לו כבוד, והוא ייתן לי אינפורמציה מהר, כמו שמרדכי נתן, הוא עכשיו ייתן. מה אתה אומר? כן, בסדר.
אולי רק על זה, זה כאילו המחכה של האמן, זה מציגוי המלך שהשתף אמרה, כאילו הפיכה של אמן לאירוע כזה, שכאילו לחשוב שכולם, שלא אחרי שלא ראש גורם להכל, אלא האמן בעצמו גורם להכל, הנה אתם משתחרים לה, אתם חולקים כבוד לו, זה לא אחשוורוש, הוא כאילו כלפי חוץ הוא המלך, ואחשוורוש שולט על העם מבפנים.
כן, אבל אתה אומר, תראה, קוראים ומשתחווים, אתה רוצה לומר, הוא המלך כלפי חוץ, זה קצת מרחיק לכת, זאת אומרת, קוראים ומשתחווים לשר חשוב. אתה צודק שכל עבדי המלך אשר בשער המלך, או וישם את כיסאו מעל כל השרים, אשר איתו, אז זה אומר שבעצם הוא הופך להיות ראשון לכולם, וכל עבדי המלך כולל את כל השרים? מה אתם אומרים? כן, כל עבדי המלך זה באמת משהו פנים מלכותי, זאת אומרת, זה היררכיה בתוך הממלכה. וזה באמת מבחין את העובדה שיש לו תפקיד ביחס למערכת הפנימית. זה לא איזה מישהו חשוב כלפי העם. זה לא הנושא, הנושא פה זה לא העם, הנושא הזה ההיררכיה הפנימית. אנחנו לא אומרים אחרת, אני רק אומר, לייחס לו משהו מעין מלך זה קצת מרחיק לכת, בוודאי במלך שכל כך רוצה להיות מלך, ומתיים... ולערך 200 פעמים הוא מוגדר כמלך כאן, הוא לא נותן את הפריבילגיה הזאת למישהו אחר. יחד עם זאת, אני חושב שכן בהיבט של לתת לו את הכוח, ולתת לו את הסמכות, וליצור איזו היררכיה כלפיו של כל המעגל הפנימי, אז זה באמת אמור להבטיח.
מראה לי שמרדכי בתוך הארמון, כאילו, שהעבדי המלך לפחות עולם אתה לא משתחווה, זאת אומרת שהוא לא חלק מהאנשי, שהוא לא... יש לדרך שצריכים להשתחווה.
יפה, יפה. הערה מאוד יפה. זאת אומרת, לפי התיאור הזה, אנחנו שואלים, רגע, למה מרדכי אמור? כל עבדי המלך משתחווים, מדוע מרדכי אמור להשתחוות? ואנחנו בעצם אומרים מה? מה זה? יפה מאוד. ומהמקום הזה הוא מחזיר אותנו, למרדכי יושב בשער המלך, אני דיברתי על זה כבר. מה זה יושב בשער המלך? שין ג' שיושב שם וסופר את הנכנסים והבאים. כאילו, מה זה יושב בשער המלך? אז ישיבה בשער המלך זה להיות שם. ולהיות שם זה לא להיות בתור שין ג' שהוא מבחוץ ולא בתוך העניין. אז על פניו יש פה גם איזשהו תפקיד. והוא נכנס לתוך העניינים והוא חלק מהם. והנוכחות שלו שם היא נוכחות גם מקצועית על פניו, או לפחות הוא נכלל פה בין עבדי המלך. אני חושב שזו אמירה נכונה. ובמילים אחרות, מרדכי רוצה לתמוך באסתר, מבחינתו לתמוך באסתר זה להפוך להיות חלק מהארמון. חלק מהארמון, והנה יש לנו צוות בתוך, עכשיו אנחנו מבינים שהצוות הזה בתוך הארמון זה מתנה גדולה של מישהו שהוא מבפנים, זה לא מישהו שהוא מבחוץ. באמת גם חזל רואים אותו בתור שר משקים או מתארים אותו בתור אחד מהאנשים מבפנים. טוב, אז אם כן, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן. אגב, למה קוראים ומשתחווים? מה ההבדל בין קוראים ומשתחווים לבין משתחווים לאמן? מה זה? כן, אז מה זה הקריאה? מה זה הקריאה? ההשתחוויה זה... נכון, אז מה זה הקריאה? אז למה צריך אותה? מה היא מספרת? איזה סיפור משוקע בקריאה הזאת? שהם משתחווים להבל וריק ואנחנו קוראים ומשתחווים. רואים את ה... נכון? הם משתחווים, זאת אומרת, ההשתחוויה לאלילים, השתחוויה. ואילו אנחנו קוראים ומשתחווים, ואני הכרעה והשתחווה. מה זה ההכרעה? הבריכה גם, ברך. אז יש בעולה טריה, הרב קוק רואה את הקריאה, איזשהו ביטוי לעובדה שאין פה איזה מין, יש פה חשיבה, יש פה, זאת אומרת, מיד להשתחוות זה ביטול גמור. קריאה זה לגשת לביטול מתוך מודעות, מתוך נוכחות, לאט, לא ככה משחרר מהר את הכל, וזו תכונה יהודית טובה, שכשמשתחווים יש את העמדה הזאת, של הבקרה שבאה לתוך העמדה הזאת, כך במילים אחרות, אבל זה מה שאני זוכר מהרב קוק, ואם כך, אז באמת מעניין, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים לאמן, זה כמו סייג לאוטומטיות, לאיזה מין פעולה חזקה כזאת בלי חשבון. לא, לא, קוראים ומשתחווים. אבל ומרדכי, כן, כי כן, אם כי אני חושב בכל, האם זו מצוות המלך לכרוע ולהשתחוות? כי כן ציווה לו המלך. אז אני שואל, ניחא אם הם עושים את זה מעצמם, אבל למה המלך ציווה לכרוע ולהשתחוות? למה זה חשוב לו? אתה אומר, המלך, אתה אומר מאותה סיבה עצמה. זאת אומרת, המלך רוצה שישתחוו לו, אבל הוא מסייג. זאת אומרת, לא להתבלבל, אני המלך. באמת, אולי זו המבחן לזה. יש פה השתחוויה למלך במגילה? לא חושב. באמת, מה אתה אומר? וטיפול לפי רגליו זה התחנונים. באמת, אז קודם כל באמת אפשר לומר, לא, אפשר לומר, זה אפילו מתבקש. כאילו, אם משתחווים למלך, פישוט ידיים ורגליים לגמרי. זה כן. אבל אם משתחווים למספר שתיים, אז את לכם. זאת אומרת, אני יכול להבין לגמרי את האמירה הזאת, נכון? אבל עכשיו אני חושב בכל, איפה השתחוויות? זאת אומרת, המן מקבל מעמד ומשתחווים לו, ובכל הספר אין אפילו השתחוויה, וזה חשוב, ובכל עת, כן, שאני רואה את מרדכי שלא משתחווה, כל זה אינו שווה לי. זאת אומרת, השתחוויה של מרדכי היא חזקה מאוד. יחד עם זאת, אין השתחוויות אחרות, זה מעניין, מאוד מעניין.
טוב, אני מבין לכם כמעט מישות, כאילו, בפגישה היא...
מה?
והמן,
לא הבנתי עוד פעם? אתה צודק, התשובה מעניינת. זאת אומרת, אין לנו בשום מקום בספר מגע, נכון. יש את אסתר, יש גם פער אחת דתו להמית, וואו, כל מי שנכנס אל המלך. אבל היא נכנסת פנימה ומחזיקה ב... הוא מושיט לה את השרביט, היא מחזיקה, אבל באמת, זה הערה מעניינת. הפער בין מה שמקבל המן לבין העובדה שזה לא נזכר, אבל אני מקבל את, את התשובה. יחד עם זאת, קוראים ומשתחווים, זה בעצם סוג של סייג להמן, אפשר לומר. כאילו, המן, עם כל הכבוד, משתחווים לך, אבל יש, יש בקרה, יש מעצורים, זה לא... אופ, הכל מ... מוסרים בידך את הכל, מה? אני חושב, בוא, בלי לשאול מה הוא חשב, תגיד לי אתה, אם אני עכשיו הייתי עושה פה תרגיל, והייתי עושה תנועה מבוקרת, זאת אומרת, אני חושב שקשה לברוח מהפרשנות הזאת, אולי אפשר לתת לה עוד וריאציה, אבל הפישוט, ההשתחוויה, היא, אתה בבת אחת עובר ל... אתה לא קיים. לבין הקריאה הזאת, שאתה על הברכיים, אתה עומד מול, ויש פה שלב שהוא חולק רשות לעצמו, שבו אני לא כפוף. או אני עושה איזו תנועה, אבל התנועה עוצרת את ה... ברור שהשתחוויה זה התבטלות גמורה. ברור שעל הברך זה לא התבטלות גמורה, והנוכחות שלה היא מעצור, איך שלא תאמר את זה. זה לא איזה... זאת אומרת, זה מקופל בתוך הסיפור. גם בלי הרב קוק. אני הבאתי את הרב קוק כי הרב קוק אמר, אז, אבל תחשוב, זה הולך לשם. יכול להיות שיש איזה עוד משמעות, אבל גם המשמעות הזאת היא חלק מהסיפור. קשה לברוח. שומע את ה... מה, השתחוויה, אתה אומר, להשתחוות, בואו נחשוב רגע אחד. אתה אומר, השתחוויה זה פישוט ידיים ורגליים, זה כבוד, אבל זה גם כפיפות גמורה, זה לא סתם כבוד, אני לא רק מרים אותו. איך אני מכבד? על ידי זה שאני, איפה אתה? ככה, נכון? אדם נמצא ככה על הרצפה מול מישהו, אז אתה אומר, וואו, הוא מכבד אותו, אבל איך הוא מכבד אותו? על ידי זה שהוא מנמיך את עצמו לגמרי, והוא אומר, אני כמו לא קיים. נכון? זה ה... והשתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו עד אחים. מה עושה שם יעקב? יעקב עומד מול עשיו, יש פה אימות קשה שיכול להתרחש. הפתרון של יעקב, אני לא קיים. והשתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו עד אחים. נופל, נופל, נופל. אז אפילו אם עשיו רוצה להילחם בו, אין במי להילחם. אתה בא להילחם במישהו, הוא נשכב על הרצפה. מה אתה עושה? תתחיל להתכופף, להרים אותו. עוד פעם אתה בא, מתקרב, עוד פעם הוא שוכב על הרצפה. ההשתחוויה, זה דוגמה, אבל וישתחו ארצה, זה הביטוי שם. אני חושב ש... אז הקריאה, מה?
אני מסכים שיש בו ביטוי. אני אומר, איפה יש בו קבלת מרות? איפה הוא כאילו תתת של העירה, זה יותר
מתוך הארצה. כן, אתה אומר, יש פה איזה הארצה אולי, ואילו... אתה אומר, והקריאה, בקריאת ברך, מה זה?
זה יראה, אתה בא לבור.
כי באמת, מי שנמצא בשטח, אתה יודע, לכן אולי יש יותר מודישים אותו עם הקומות, אבל החשובה שלו...
אבל גם עם מרות, תראה, גם מרות, אני קיים, נכון? אני קיים ואני מקבל את מרותך. זאת אומרת, אבל אני קיים, אני בעצם, אני אפילו, אני ניצב, אבל אני קצר יותר. אני התכופפתי ו... טוב, בסדר, אפשר אולי עוד קצת יותר ללטש ממה שאמרנו, אבל אני חושב שנסתפק בזה, כן.
אולי בהמשך למה שבנימין אמר קודם, אני
כן, זה מלך לא עממי. זה נכון. המלך לא עממי, גם בסוף זה... מה? כן, עשה משתה לכל צרה ועבדיו, או... רגע, רגע, רגע. ובמלות הימים האלה עשה המלך לכל עם הנמצאים בשושן הבירה משתי שבעת ימים, והם כולם נכנסים פנימה, בואו נהיה מדויקים, נכון? בחצר גינת ביתן המלך, לא פחות מאשר כניסה פנימה, מה?
הוא רואה שזה לא עובד.
כן, כן, זה, מה?
הוא רואה שזה לא עובד. כלומר, אני מתחיל השיטה הזאת.
כן, כן, אני מסכים. לא, זה ברור שהמלך מסתגר. עם הזמן, המקום שיותר מכל מציין את ההסתגרות, זה כל מי שנכנס אליו אחד דתו להעמיד, ואני לא נקראתי אל המלך זה 30 יום. והמלך בעצם נמצא באיזה עמדה של בודד, ואפילו אשתו שתיכנס אליו, תמות, המלכה. זאת אומרת, הוא נכנס שם לאיזשהו מקום של בדידות נוראה, ועוד נגיע אליה בעיתוי ההוא. טוב, אני מזכיר איך הגענו לדיון הזה, מהשאלה לגבי אשת החוויה. אני נוטה לקבל, אם כי זה דבר שעוד אפשר לחשוב עליו. כן.
אולי זה קצת בעוד מעניין, לגבי המקילה והרחבה, בדניאל, בפסח ובדבר, אז אומרת, ליפול ולסגוד. לסגוד זה תרגום של לקרוא. אז שמה זה קודם ליפול ואחרי זה לסגוד. מה זה?
שמה אתה רואה לפי זה שקודם כל נופלים ואחרי זה קמים חלקית. זאת אומרת, זה תנועה בדיוק הפוכה. זה לא ירידה מבוקרת. קודם כל תתבטל, ואחרי זה יש לך איזושהי עמידה חלקית, אבל בעקבות ההתבטלות, זה תנועה בדיוק הפוכה. זה התמסרות מלאה וקימה חלקית שמתארת בסופו של דבר את העמדה שלך. העמדה הזה ניצב במידה מסוימת. נכון? אתה שומע. בסדר. בואו נמשיך, אם כן. טוב, עכשיו אנחנו מתקרבים למרדכי. שימו לב, כל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים לאמן, כי כן ציווה לא המלך. מה ההבדל בין כי כן ציווה המלך לבין כי כן ציווה לא המלך? מה? כן ציווה לא לטובתו כאילו? גם אם לא כתוב לא, אני מבין ש... כאילו, מה הוסיף לי הלא הזה? איזה הבחנה מהותית, משמעותית, מה?
הוא ציווה לאמן אולי לצוות
הלאה? אתה אומר דבר כזה. אם כן ציווה, אז כולם יודעים, אני הגדלתי את האיש הזה, ואני מחייב את כולם להעניק לו כבוד, וזה ציווי שלי מול העם. כל מי שלא ישמע בקולו עובר על הציווי שלי. אם כי כן ציווה לא המלך, אז המלך אמר לא, נכון? ומי אחראי בעצם על היישום? הוא, נכון? בתיאור הזה בעצם זה אחריות שלו. כאילו, אם זה בתקלה, אז אמנם זה לא בסדר מבחינת המלך, אבל מי שאחראי בסופו של דבר זה המן בעצמו לדבר הזה. אני חושב שזה פירוש אפשרי.
זה לא ציווה אותו, ציווה אותו.
מה?
איזה ציווה אותו?
ציווה לא, זה כמו ציווה בעבורו, המלך.
יש שצרות למישהו, צרות לעם?
אבל איך שלא תבשל, תראו, התיאור הזה הלא הוא מצמצם. כי כן ציווה המלך, זו אמירה רחבה שאין לה גבולות גזרה, וכי כן ציווה לא המלך משייך את הציווי אליו, משייך את הציווי לא. עדיין אני יכול לומר משייך את הציווי בהקשר, מה שאתה בעצם רוצה לומר, משייך את הציווי בהקשר של מי אחראי לממש אותו, מי אחראי להוציא אותו לפועל, המן זה בעיה שלך. אם לא משתחווים לך, אז תבוא ותגיד לכולם שהמלך אמר, ואם ישתכנעו, אז בסדר, אבל אני המלך לא אמור להתערב לך בסיפור. זה בעצם התיאור. למה הדבר דומה? למה הדבר דומה? אני אביא דוגמה שממחישה את הדבר. בפרקי איש בושת, בספר שמואל ב', יש פסוק מאוד מעניין. כאשר אבנר מחליט לחזור בחזרה לחבור אל דוד, אז הוא אומר את הדבר הזה לאיש בושת, ואז הוא אומר, כה יעשה, פתאום הוא מוציא איזה משפט, כה יעשה אלוהים לאבנר וכה יוסיף לו, כי כאשר נשבע אדוני לדוד, כי כן נעשה לו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נשבע לדוד שהוא יהיה מלך. עכשיו, זו שאלה, איפה כתוב שהקדוש ברוך הוא נשבע לדוד? לא כתוב. טוב, אז לא משנה כרגע, אבל אני הולך לפרשנות, מה אני מבין מהדברים שלו? הוא אומר להשבושת, הקדוש ברוך הוא נשבע לדוד שהוא יהיה מלך, אז אני הולך עכשיו לעזור לו. אני שואל את אבנר, ומה היה אתמול? מה הוא נשבע לו, אז איך עד היום אתה עם השבושת? יש שבועה. אז למה, אז מה התשובה? הוא נשבע לדוד. בסדר. כאילו, הוא נשבע לדוד, זה לא מחייב אותנו, כאילו. נלך למקום אחר. למדתם פעם פרק לולב הגזול במסכת סוכה, אז יש שם את הרייבד שאומר, רוח הקודש נראתה בבית מדרשנו לגבי הדס הכתוב, נכון? יש שם, אני חושב שזה הדס הכתוב, אז רוח הקודש נראתה בבית מדרשנו. אז מה עושים עם זה? הוא אומר, רוח הקודש נראתה בבית מדרשנו, והיא אומרת ככה, אז אתה מאמין שאם הרב רייבד אמר שרוח הקודש נראתה בבית מדרשו, שזה היה? יפה. אז מה זה אומר? זה מחייב את כלל ישראל עכשיו ללמוד את הסוגיה כמו? אז אומר בעל כפות מרים, רוח הקודש נראתה בבית מדרשו, אבל לא בבית מדרשנו. מה אפשר לעשות? כאילו, אז הוא חייב, והוא, אבל אנחנו לא, ואנחנו, יש לנו, שומעים, אפשר להביא עוד הרבה דוגמאות כאלה ש, כן, ציווה לא המלך, כאשר נשבע השם לדוד על אותו משקל, זה בעצם התיאור מה שאמרת, ואז יש פה משהו שהופך אותו להיות עוד יותר נכה, נכון? זאת אומרת, הנכות שלו עכשיו, הוא לא מוגן בכלל. הלא מוגן הזה הופך אותו להיות אדם שהוא נאבק על הקיום שלו. כי בעצם, מי אמור להגן על המן? המלך נתן לו מתנה מאוד משמעותית, כולם משתחווים לו, אבל הוא זה שצריך להוציא אותה לפועל, זה לא פשוט.
אם זה ככה נשמע שאין לו אמצעי עקיפה כל שם, מה כדי?
למה הם משתחווים לו?
יש לכוח.
יש לכוח.
יש לכוח.
הוא
לא מבין
ש... הוא לא הולך למלך. הוא עושה משהו אחר.
הוא לא עושה להרציג שהוא רוצה. אבל הוא לא מזכיר לך את הנקודת לא משתחווים לו.
מה אתה אומר? נכון, אבל אתה רואה שבאופן פשוט וכל עבדי המלך כולם משתחווים, כי אחרי הכל דבר של המלך זה דבר רציני. גם אם המלך ציווה לא, אני אומר, אם אתה היית שומע שהשם נשבע לדוד, היית לוקח את זה ברצינות? אבל הוא לא נשבע לך. בסדר. כאילו לא כל אחד עושה את ההבחנה הזאת. מי עושה את ההבחנה? מישהו שלא רוצה לקבל. כשאתה לא מקבל, אתה אומר, לא, אבל יש לי סיבה להיות במקום אחר, כמו מרדכי, לא יכה ולא ישתחווה. אבל סתם העבדים, כולם משתחווים, אז בסדר.
זה גם יותר מחדיר בו את העניין של הכבוד, כשהוא אומר לכולם משתחוות, אם המלך אומר לכולם משתחוות, אז הוא מרגיש לו מכובד, כשהוא אחר,
כן, זה נכות, נכון, זה נכות. מה?
זה מצד פחד משתחווים או מצד כבוד?
לא שומע?
למה משתחווים? מצד פחד ומצד כבוד?
תכף תראה. הנה, כתוב, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים לאמן, מדוע? כי כן ציווה לו המלך. זאת אומרת, הפסוקים אומרים, הם משתחווים במצוות המלך. אבל כל אחד שומע, כן ציווה לו המלך, זאת אומרת, אף על פי שהוא ציווה לו, אבל אנחנו עבדים, אז אנחנו עושים את מה שהמלך ציווה, מכבדים את דבריו אחרי הכל.
אז זה נראה לי לא עברית תקנית.
מה נראה?
לא נראה לי עברית תקנית. ציווה לו, זה ציווה, כמו דיבר לו, זה ציווה בעבורו. רואים הרבה פעמים בפסוקים שככה נתפרש אפשר.
רגע, כאשר נשבע לו המלך,
נשבע זה לא מוציבה, נשבע לך, אני מצווה
אותו...
לא, נשבע לא, זה השבועה מתייחסת אליו. ציווה לו, מה שאני בא לומר, זה לא ציווה בעבורו. לפי דבריך זה ציווה בעבורו, למענו, נכון? לפי דבריי, זה ציווה לא, זה ציווי שהיה והתייחס אליו. זאת אומרת, שדברי המלך היו...
לא, הצביעו... נשבע, זה פה ביחס לאותו בן אדם שנשבע. ציווה, אני צריך לצוות את מישהו.
אז עדיין אני שואל... מה ההבדל בין אם יהיה כתוב כי כן ציווה המלך לבין כי כן ציווה כל עבדי המלך אשר קוראים ומשתחווים לאמן כי כן ציווה המלך. אבל אני שומע, אתה אומר אפשר גם לא לסייג כי כן ציווה למענו בעבורו. כי כן ציווה חוקק המלך חוק ההשתחוויה לאמן. יש לו איזה שם שהיה, אתה אומר, חוק שזה פשר החוק. האם אנחנו יכולים להכריע?
אני לא חושב שזה עברית נכונה.
אני, הלא הזה, מה אתה אומר?
אני נשמע...
לא שהוא ייחס את השבועה אליו, כך הוא ציווה וייחס את הציווי אליו. והייחוס אליו, השאלה...
זה הציווי ביחס אליו.
לא, אבל הציווי, אני, לפי דבריי אני מכיל את הציווי גם את התוקף, את המחויבות בעצם, היא לא רחבה, היא לא... המלך לא אמר לאף אחד מה לעשות, הוא רק אמר להמן מה צריך לעשות לו, לפי דבריי. אבל אני שומע, צריך עוד אולי גם לבחון במקומות אחרים שיש ביטוי מקביל לזה, ויכול להיות שהביטוי לא. אחרי הכל, לפי דבריי הוא מצמצם את הציווי, לפי דבריך הוא מייחד, הוא מצביע, וגם בלעדיו בעצם אין הבדל מהותי בין אם הלא הזה קיים או לא קיים. נכון? הוא לא שינה במשמעות, הוא רק יצר איזושהי התייחדות.
זה מסביר יותר על הגדולה של המן, שהמלך חוקק במיוחד חוק עבורו.
כן, כן, נכון. ולפי דבריי, כי כן ציווה משהו ציווי שמתייחס אליו גם מבחינת... הסמכות שנמצאת בידיים שלו, או לא סמכות, אבל בכל אופן שאחרים לא מחויבים לדבר באופן ישיר. בסדר, אני משאיר את זה מעט פתוח, בואו נמשיך. אם כן, ומרדכי, שימו לב להנגדה, כל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים משתחווים לאמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרה ולא ישתחווה. עכשיו שימו לב, מה פשר המעבר מלשון הווה, קוראים ומשתחווים, אצל מרדכי לא יכרה ולא ישתחווה בלשון עתיד. למה לא כתוב? ומרדכי אינו קורא ומשתחווה. נכון? זה המתבקש. יפה. למה זה אמירה? בואו נפצח. מה זה לא יכרה ולא ישתחווה? לא יכרה, הכוונה בעתיד. עכשיו אני שואל, איך יודעים מה יהיה בעתיד? אני שואל את המספר, או גם... כל מי שרואה יכול אולי לומר, וואו, האיש הזה לא יכרה ולא ישתחווה, אבל אני שואל, מניין לכם שהוא לא יכרה ולא ישתחווה? עכשיו אתה יכול להגיד מה קורה, איך אתה יודע מה יהיה בעתיד? אז מה התשובה? מה? יפה מאוד. אם זה דבר שהוא תלוי הקשר כזה או אחר, אז אתה אומר, כרגע אני יודע מה קורה, אני לא יודע מה יקרה מחר. אבל אם אדם אומר, יש לו אמירה בלתי תלויה, בשום מצב אני לא קורא ולא משתחווה, אז הכתיבה בלשון עתיד, היא בעצם כמו התאמה לנקודת המוצא. מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה בשום מצב. ואני עדיין שואל, מרדכי, מדוע לא תכרע ולא תשתחווה? מה קרה? מה אתם אומרים? אז התשובה על פניו, ללכת אחורה ולראות איך האיש הזה מרדכי, אנחנו כבר מכירים אותו, נכון? מרדכי, איש יהודי היה בשושן הבירה. עוד לפני שמתארים את שמו, מספרים עליו שהוא איש יהודי, אשר הוגלה מירושלים עם הגולה, אשר הוגלתה עם יחוני המלך יהודה, נכון? ראינו את הדסה, ראינו את האיש הזה שכל כולו נטוע בשורשיו, התודעה שלו היא תודעה של יהודי, איש יהודי, עם כל העבר וכל מה שמקופל במשפט הזה. ואז אני שומע כמעט את המילים, אני יהודי, ויהודי לא משתחווה. שומעים? את המשפט הזה כמו מרחף, מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. איש יהודי לא יכרע ולא ישתחווה. יפה. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? שימו לב, הם לא שואלים מדוע אינך מכבד את המן, זה לא הנושא. אבל מדוע אתה עובר על מצוות המלך? לא, זה לא מחויב, כי אתה אומר, כן, אתה שואל, כן, אבל זה מצוות המלך אחרי הכל. זאת אומרת, אחרי הכל אי אפשר, אנחנו לא, זאת אומרת, גם במקום שמבחינת ההוצאה לפועל, המן מופקד על הדבר הזה, אבל המן מופקד על הדבר הזה, על דבר שהמלך נתן לו. זאת אומרת, זה לא שינה, זה רק סיבך את המן, זה שיש חוק, והוא עכשיו אמור לאכוף אותו. לאכוף אותו זה לא משנה את מהותו של החוק. אם כן, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? מה התשובה של מרדכי? אין תשובה. למה הוא לא עונה? מעניין, נכון? מה?
לא רוצה להגיד שהוא יהודי.
למה? מאיזה סיבה שאיננו יודעים אותה כעת, הוא לא עונה להם, כמעט הייתי אומר, הוא לא סופר אותם. מדוע אתה עובר על מצוות המלך? תגיד משהו. ויהי כאומרם אליו יום ויום. כמה פעמים זה היה לפי דעתכם? מה? יום ויום, ולא שמע עליהם. מה קורה כאן? מרדכי, מדוע אתה עובר על מצוות המלך? לא עונה להם. יום יום, מדוע אתה עובר על מצוות המלך? מה זה ולא שמע עליהם? לא שומע לקריאתם. לא נכנס למקום הזה, בעצם. נכון? יש פה איזה מסך בינו לבינם. מה אמור לקרוא להם לפי דעתכם? תיכנסו רגע לנעליים של העבדים, שנמצאים יחד איתו כל יום, וכל יום רואים את המן עובר, כולם משתחווים והוא לא משתחווה. מדוע אתה עובר על מצוות המלך? יום יום ולא שמע עליהם, או לא עונה להם בהתחלה ולא שומע עליהם. מה אתם אומרים? לא פשוט, נכון? יש פה סיטואציה לא פשוטה. יפה. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, האם לפי דעתכם המן רואה את הסיפור? אתם משוחדים מההמשך. אבל בואו תשתחררו מהשוחד, או תשתחררו רגע מהתיאור בהמשך. אם הייתם קוראים כרגע את הפסוקים, מה הייתם אומרים? כל עבדי המלך, לפי דעתכם המן מסתכל ממשתחווה לו, שלא אכפת לו, קטן עליו. מה אכפת לו, משתחווים, לא משתחווים? מה אתם אומרים? אכפת לו? כמה אכפת לו? כמה אכפת לו. אנחנו נראה בהמשך, אחרי שכבר מרדכי כבר סגור, יש לו גזרה חתומה להשמיד, להרוג ולאבד את מרדכי ואת עמו, וכל זה אינו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי יהודי, שלא קורא ולא משתחווה. נכון? אז מה? אז אם נקרא את הפסוקים כאן, כל עבדי המלך משתחווים כשהמן עובר. נכון? ויש מישהו לא קורא ולא משתחווה, ועבדי המלך כולם שואלים, והוא בסוג של הפגנתיות, לא יכרע ולא ישתחווה, וגם לא נותן דין וחשבון. מסכימים? אז אם כך, למיטב הבנתי לחשוב שהמן לא רואה, כמעט ולא לגיטימי. כמעט מחשבה לא לגיטימית. הרי אם זה לעבור, זה אומר שיש פה לעבור, זה אומר שיש פה משהו שמתנגש. ואם המן לא רואה, אז מה? עומדים וכמו תלמיד חכם, עם רבו המובהק שאפילו מאיזה מרחק שרואה אותו, ודאי שזאת אומרת, לעבור על מצוות המלך, זה אומר להתחכך גם עם המן. כי כן ציווה לו המלך, ואתה עובר על מצוות המלך. הנה, חזרנו ללא. אבל בסדר, כן.
השמה עליהם זה כאילו שהם אמרו לו, נתנו לו את זה, הוא לא, זה לא שהוא לא שמע עליהם, הוא לא שמע אותם, הוא לא שמע למה שהם אומרים. אבל כאילו, מדוע אתה עובר? מה קורה לך? תשתחווה, כאילו, זה לא, זה לא רק המדוע אתה עובר, זה רק מתעניין למה, למה הוא עושה ככה, אלא הוא עזור לשכנע אותו בשביל, בשבילו כאילו, ככה
נהיה שמה על... מה הכוונה? עוד פעם, מדוע אתה עובר... למה לך לעבור על מצוות המלך? במין תמימות כזאת, אתה אומר. למה לעבור? מה קרה?
ועד הסוף שכנראה...
מה הסיפור? אמרו פה דבר, תתנהג כמו כולם, למה אתה עושה בלגן? נכון? הם לא מבינים, נכון. לא מבינים. זו שאלה באמת... האם השאלה שלהם היא בתום לב? מה אתם אומרים? מה? כן, אז בואו נשאיר את זה כרגע כך ונעמיד את דברינו למבחן. אני לא אומר לאן זה יוביל עדיין. נעמיד אותם למבחן ובואו נראה רק, נסגור את הצלע הזאת. אז אם כן, שימו לב באותו פסוק, רק שנייה אחת. ויגידו, אז אם כן, ויהי כי אומרם אליו יום יום ולא שמע אליהם. שימו לב, זה כבר פסוק שני של התעלמות, נכון? אבל, ולא שמע אליהם, ולפתע קורה משהו. ויגידו להמן, לראות, היעמדו דברי מרדכי, כי הגיד להם אשר הוא יהודי. אמר או לא אמר? אמר. אז למה כתוב שלא אמר?
לא
כתוב שם. אני שומע, מדוע אתה עובר על מצוות המלך? לא עונה. יום יום לא שומע אליהם. ואז המקרא משאיר אותנו עם הלא שומע אליהם, ולא פורח אותו. משאיר אותו כאילו מלווה. אבל הוא קופץ, הוא מספר מה קורה בסוף. ויגידו להמן, מספרים להמן, לראות היעמדו דברי מרדכי, כי בסוף, כמו שמתארים את זה בסוף, יגיד להם כי הוא יהודי. זאת אומרת, במילים אחרות, באיזשהו שלב שהם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הוא אומר להם, אתם יודעים למה? אני יהודי, ויהודי לא משתחווה. מה הם עושים מיד?
רצים
להמן. ומה אומרים לו? ויגידו להמן, לראות היעמדו דברי מרדכי. מה זה לראות היעמדו דברי מרדכי?
הוא באמת יהודי אמיתי.
לא, מה זה היעמדו דברי מרדכי? מה הכוונה היעמדו?
יעמדו
בעיניו, ודאי, של המן. זאת אומרת, אם אני אנסה לשחזר מה היה שם, הם באים להמן ואומרים לו, המן, אתה יודע למה הוא לא משתחווה לך? המן אומר, אני לא יודע, כי הוא יהודי. מה אתה אומר? שמים לו מיקרופון בפה. חברים, המן כבר זמן רב רואה את מרדכי לא משתחווה. ולמה הוא לא מגיב?
לא
אכפת לו. למה הוא לא מגיב? פה נכנס כי חצי מה לו המלך, אם נכניס אותו וגם אם לא. כי הוא מעדיף להעלים עין, מה הוא יעשה? מישהו לא משתחווה, נעשה על זה בלגן, הוא אין לו כוח. אז הוא שותק ושותק ושותק ומעלים עין. ועד עכשיו הצליח להעלים עין, עד היום ששמו את המיקרופון מול הפה ואמרו לו, המן, הוא יהודי.
אמרו
הוא אמר שהוא יהודי, ויהודי לא משתחווה. מה אתה אומר? עכשיו כנסו רגע לנעליו של המן. מה יגיד המן? עד עכשיו הוא יכול היה מה? להבליק, ואף אחד לא שם לב, כן שמו לב, בסדר, יהיה בסדר, רובם משתחווים לי, זה בסדר. אבל ברגע שזה עומד מול הפנים, רגע, הוא יהודי והוא לא משתחווה, מה אתה אומר? שתיקה, מה יכולה לעשות?
בעצם למה אומרים את זה? בתוך קנאה?
עוד רגע נחזור למניעים שלהם, אבל לפני כן אני שואל, לאן דבר כזה מבחינתו של המן יכול להוביל? הפלת את הכל. ברגע שיש פה הגדרה, מישהו לא משתחווה, כי זה כבר לא איזה מסמוס כזה שאתה מעלים ממנו עין, עין, עין ולא קרה שום דבר. יש פה כבר עיקרון. ברגע שאתה מבטר כאן, אני מזכיר, החכמים אומרים, ממוכן זה המן. לא בפיזי. אבל לא על המלך לבדו אהבתה. הדבר הזה תקדים, אחרי התקדים הזה, בכל מדינות המלך, זה מה שיקרה. והנה לנו אותה חשיבה. בעצם הדבר הזה הוא תקדים, עכשיו יש תקדים, כי עד אז העלמנו עין וכולם משתחווים, הכל בסדר. אבל הם בעצם אומרים, יהודי לא משתחווה, ואם אני שותק, אז מחר יהודי לא משתחווה, ומחר בבלי לא משתחווה, ואשורים, אנה אני בא? כן.
לא כתוב שגידם שיהודי זה תשובה לשאלתם. הוא לא ענה לשאלה שלהם. והם אמרו להמן, בגלל
שהוא קידם
שיהודי,
הוא אמר
להם שיהודי שנתיים קודם אולי. הוא
הגיד,
סיפר להם שיהודי.
לא, למה? נסתכל, נסתכל רגע אחד. ויגידו להמן לראות, ויגידו להמן.
מה הם אמרו לו? מה זה דברים עוד אחרים? השאלה אם...
ויגידו להמן.
למה הם יגידו להמן? או שזה פירוט לדברי מרדכי, שהיה דברי מרדכי שהם שיגיד להם.
אז אני אגיד איך אני רואה את הפסוק, ותכף נבחן הצעות אחרות. ויגידו להמן, זאת אומרת, אני מבין באמת מה הם אמרו לו בתיאור שלי.
זה
כאילו
לאחורה, את כל השאל את מי הזה, שהם כל
מה
אומרים לו.
לפי זה, ויגידו להמן את הסיפור, שאנחנו שאלנו אותו, בוא נבדוק את זה. לראות, היעמדו דברי מרדכי, תראו, ויגידו להמן אחרי הכל, זה כי יגיד להם שהוא יהודי, אשר הוא יהודי. זה לא, אין סיבה ללכת ולומר את כל הסיפור. כאילו כתוב, ויגידו להמן, שמה?
כל הסיפור
שלו.
המשפט יגידו לו שהוא יהודי, מתייחס לסיבה למה הם יגידו לו, או שזה תוכן מה הם יגידו לו? או שזה תוכן דברי מרדכי?
אז רגע אחד, ויגידו להמן, לראות היעמדו דברי מרדכי. זאת אומרת, בעצם העילה לעובדה שהם הולכים להמן ואומרים לו, זה לבחון, היעמדו דברי מרדכי, נכון? כי הגיד להם אשר הוא יהודי. אם ניקח את הכי הגיד להם כמו אשר הגיד להם אשר הוא יהודי, זאת אומרת, התיאור של תוכן, ואז יש פה כותרת, ויגידו למרדכי, ויגידו לאמן, התכלית של הדבר והתוכן של הדבר. ואז התוכן, כך אני פירשתי, ואז התוכן כי הגיד להם אשר הוא יהודי, ובעצם הם באים ואומרים לו, הוא יהודי ולכן הוא לא משתחווה, ואנחנו שואלים מה אתה אומר, והתכלית מבחינתם זה לראות היעמדו דברי מרדכי. האם המילים האלה, האם הטיעון הזה של מרדכי עובר או לא עובר? לראות עובר מסך של המן או לא עובר? איך יגיב המן לדבר הזה? כך אני פירשתי. רגע, ולפי דבריך, ויגידו להמן מה?
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 את הסיפור, מה שהיה?
מה, זה לא קורה, אבל לא משתכוונו?
אז זהו, אז זהו. אני טוען, חברים, אני טוען שהסיפור הוא לא העובדתי. תדע לך, הוא לא משתכוון. אני רואה מה אתם חושבים, אני לא ישן בלילה על הסיפור הזה.
זה מול הפרטוב שלו, זה מחייב אותו. כמו שאני אומר, שמתם לי כחול. שמתם לי שלא משתכוון, מה אתה עושה?
יהודי.
אז אנחנו הולכים לאותו מקום בסוף.
מה?
אז במה אנחנו שונים?
האם זה מה שאמרו לאמן? האם זה מה שאמרו לאמן? והאם זה מה שאמרו לאמן?
לפי דבריך, מה הם אמרו לאמן? לפי דבריך, מה הם אמרו לאמן?
אתה יודע שמרדכי
ויש
את החווה.
אבל גם
שהוא יהודי. אתה יודע שמרדכי ויש את החווה? זה מה
שאמרו לו.
כי הגידו... מה שאמרו לך? מה? למה אמרו לדרך עכשיו?
כן, אני שומע. אפשר, לא, אפשר ללכת. אבל גם אז אני הולך בתנאי אחד. אני מוכן ללכת לשם. כשיש פה איזה מין כניסה בדברים, אתה רואה שהוא לא משתחווה לך, ואז כדי לראות הימדו דברי מרדכי, כשהטעם וההקשר, כי יגיד להם אשר הוא יהודי, לפי דבריך, הם אומרים לו שהסיבה היא שהוא יהודי? לא בכך. כן, כן, אתה אומר לא בכך, אבל נכון, אתה שם לב, אבל לא, אבל לפי דבריי, אני עכשיו רואה למה אני הלכתי לדברים האלה, כי יגיד להם אשר הוא יהודי, ברור לי שזה תוכן הסיפור. ואיבס בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי יגידו לו את עם מרדכי. מה זה, במקום אחר? או יגידו לו את עם מרדכי בסיפור הזה, וזה פשר הדבר, וזה פשר האנדרנלין שהולך... כן, כן, אבל אני חושב ש... בסדר, הפער הוא קטן, הוא יותר סגנוני ולשוני. לא, לפי דבריי, כן, אני חושב ש... כי יגיד להם, אי אפשר לברוח. כי
יגידו לאמן, בגלל שמרדכי יגיד להם שהם יהודים. בגלל שמרדכי יהודים, הוא בדרך כלל...
כן, אבל אני שואל, למה הם חיכו? אני שואל, לפי דבריך, למה הם חיכו כל כך הרבה זמן? והיא כאומרה מיום יום ולא שמע עליהם, אין איזה משמעות לפי דבריך. זה הרי יכלו להגיד את זה כבר ביום הראשון, כי זה האגדה הישנה של מרדכי שהוא יהודי, והם יודעים את זה לפני כן. נו, אז אתה מגיע בסוף שהיה רגע שמרדכי קישר בין העובדה שהוא יהודי לעובדה שהוא לא משתחווה. בלי הקישור הזה, אז אין לנו פה דבר. חברים, הסתיים לנו הזמן, אז אני כמה מילות סיכום אם כך. חברים, מה שיוצא פה זה דבר מעניין. ראינו פה איך מרדכי, איש יהודי, היה בשושן הבירה, לא יכרה ולא ישתחווה. ראינו איך המן מבליג ובעצם לא רוצה לעשות בלגן ובוחר ב, 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 בצורה הזאת. ראינו את עבדי המלך שואלים שוב ושוב את מרדכי, מדוע אתה עובר על מצוות המלך והוא לא באמת סופר אותם. והפסוק האחרון, וירא המן. כי אין מרדכי קורא ומשתחווה לו, וימלא המן חמה. מה זה וירא המן? אז אפשר להגיד, וירא המן, וואו, לא ראיתי. ואפשר לומר מה? מה זה וירא המן? התבונן וקלט בעצם. הפנים את המציאות שהוא לא יכול להמשיך ולהתעלם. והמילים פה הן בעצם משחקות במגרש המהותי. ואז אנחנו בעצם עומדים פה כשמה שעושים העבדים האלה, הם... מעמידים את המן באיזשהו מקום של מצוקה קשה, כזו שהוא לא יכול להמשיך לשתוק בעצם. המציאות מחייבת אותו להגיב אחרת, משהו מאוד משמעותי עומד לי פה.
אנחנו מתעצבן
עכשיו. עד עכשיו הוא הבליג, עד עכשיו הוא השתיק את הפרשה, הם בעצם מנעו ממנו את האפשרות להמשיך ולשחק את המשחק כאילו שום דבר לא קרה, וירא המן כי אין מרדכי משתחווה לו כאיזשהו דבר מהותי. ברכת השם אליכם.